וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בארץ כנען. וההמשך, כמובן, אלה תולדות יעקב, יוסף, היה רואה את אחיו, ומשם ואילך, הדברים מתגלגלים בצורה ממש מהירה, ממש מלחמת אחים, מלחמת חורמה בין יוסף לבין האחים. יש מעמדות בין האחים, בין בלהה ובין זלפה, נשי אביו, יש את בני לאה, יש את בני רחל כמובן, בנימין שעוד לא בתמונה, ואת כל הבלגן הזה מרכיב את בית ישראל. ולכאורה זה פלא גדול. איך יכול להיות שעם ישראל מתחיל ככה? מה זה? ככה עם ישראל מתחיל? עד עכשיו האבות הקדושים, אברהם, יצחק, יעקב, הסתכלנו עליהם. טוב, היו דברים שהיינו צריכים להבין. אבל בגדול אתה רואה דמות של האבות הקדושים, אתה אומר, מה זה האבות הקדושים? אני רוצה להיות כאחד מהם. ואתה מסתכל על האחים, אתה אומר, מה, בית כזה ככה גדלים עם ישראל, ככה כנסת ישראל מתחלקת לשבטים. איך זה יכול להיות שהאחים קדושי עליון ככה עושים מעשה כזה נורא והיום, מכירת יוסף, רצח, איך זה יכול להיות הדבר הזה? הרבה לאט לאט, הוא נתן לנו קודם כל לשאול שאלות, בעזרת השם, בסדר? אז זה באמת צריך להבין, וגם אני חושב סתם נקודה כבר בפשט הכי פשוט. עד עכשיו האחים לא רבו. לא רבו, הכל היה בסדר, נכון? עד עכשיו הם היו חיו אצל לבן, לא יודע, 12 ילדים בבית אחד, לא 12, היו 10. אחרי זה יוסף נולד גם, יוסף קיבל את הפקודה לצאת, 11 ילדים. ויקח את יוסף, את 11 ילדים, ועבור את מעבר יבוק, מגיע לארץ ישראל, מתחילים לריב. מה קרה לארץ ישראל? דווקא רבים בארץ ישראל, למה? מה קרה? לא רבתם לפני כן, פתאום עכשיו הם רבים. עכשיו יתקרו לריבות, איזה מריבות, מה זה, אתה לא יכול להבין פה, פתאום המעמדות בולטים, פתאום, כל זה לא היה לפני כן. לפני כן בכלל לא תואר איזשהו התנגדות, איזה ניגוד עניינים, הפוך. גם לאה וגם רחל היו ביחד שותפות, ויקרא ללאה ולרחל יחד אל צונו, וכו', הוא משתף אותם, אומרים לו ביחד, נלך וכו'. ופתאום מתחיל להיות פה מעמדות. יכול להיות שהדברים קשורים כמובן לכמה עניינים, אני חושב שבראש ובראשונה שרחל איננה. רחל איננה. רחל עיקר הבית, עקרת הבית, היא הולכת לבית עולמה. כבר בסוף הפרשה הקודמת, יש לנו רחל נקברת, רחל עיקר הבית לא נמצאת. כשאימא לא נמצאת, העניינים מתחילים להסתבך. האבא באמת תפקידו להנהיג את המגמה של הבית, להנהיג את הרעיונות שמטבים את הבית, אבל לסדר את העניינים בפועל, כמו שאנחנו רואים שהאימהות הקדושות עושות, אין לנו אימא. אין לנו את רחל, עיקר הבית. כמובן שיש את לאה, ויש את כנראה את בלהה וזלפה, אבל עיקר הבית לא נמצא, וכנראה שיש פה הדברים תופסים משני תוקף. אני חושב שזו נקודה ראשונה שצריך לשים אליה לב, שרחל בכל הסיטואציה הזאת לא נמצאת. ואז לא כל כך ברור מי הוא יוסף. כי עד עכשיו, כשיעקב אוהב את רחל, כולם מבינים מי הוא יוסף. כולם מבינים שיוסף הוא הצאצא של רחל. עכשיו כשרחל איננה, אז באמת זה פלא גדול, לא מבינים מה התפקיד של יוסף. והאחים תמאים ולא מבינים מה עושה אותו אחד, משמש בעיניו, מסלסל בשערו. אז זה כמובן נקודה ראשונה שמסבירה למה דווקא, למה הם, כל המלחמות נפתחות דווקא עכשיו. אני חושב שיש נקודה נוספת מאוד מהותית ששמים לב אליה בתחילת הפרשה שמסבירה את הוויכוחים העצומים שבין כולם. הנקודה המהותית היא שדווקא כשעם ישראל בארץ ישראל, זו התשובה. למה הם לא רבים עד עכשיו? הם לא רבים עד עכשיו כי הם בחוץ על הארץ. מתי עם ישראל מרגיש את המיוחדות שבו? מתי כל שבט ופלג בעם ישראל פתאום מתגדר בצד הפרטי שבו? דווקא כששבים לארץ, דווקא אז המלחמות מופיעות.
למה?
אני לא יאריך ולא יסביר עכשיו למה. יפה מאוד ששאלת רבי יעקב. אני עכשיו עוצר עם זה. אני שואל עוד כמה שאלות ואז אנחנו נחזור לזה בעזרת השם. אז כמובן שהשאלות הנוקבות הן עולות מפשט הפרשה. יוסף, אלה תולדות יעקב יוסף, כבר זה כבר בולט מאוד. יש פה יש פה לכאורה ביקור, הייתי אומר ביקור בכף, של אח אחד על פני כל האחים. את הלא יוכל לבקר את בן האהובה על פני בן השנואה הבכור. זה ממש בולט פה. באותה נקודה שלכאורה אסור, איסור ממש מהתורה, אסור לבקר את בן האהובה על פני בן השנואה הבכור, לכאורה החטא הזה חוזר ונשנה פה. לכאורה זה בעיה ממש חמורה. החטא החמור הזה, שיעקב אבינו מבקר את אחד מה... את יוסף. כלומר, יעקב אבינו, אם הייתי אומר שבעצם רחל איננה, אז יש לנו פה בלגן בבית, אז מה אתם אומרים? יעקב מנסה להרגיע את הבלגן? אולי להפך. הוא בסך הכל מלבה את האש. אלה תולדות יעקב יוסף, בן 17 שנה ירואה את אחיו בצון. מה חז"ל מספרים לנו פה? מה התורה מספרת לנו פה? בן 17 שנה ירואה את אחיו בצון. חוץ מזה, חז"ל אומרים שהוא לא ירואה את אחיו בצון. הוא נשאר עם האבא. אולי זה בדיוק מה שהתורה מספרת. בן 17 שנה ירואה את אחיו בצון, ומאז כבר לא. והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה נשי אביו, והווה יוסף את דיבתם רע אל אביהם. רואים שהשיתוף שלהם עם האחים מביא הרבה הרבה בלגן. אז ישראל אהב את יוסף מכל בניו. כי בן זקונים מולו ועשה לו קטונת פסים. מה הפתרון של יעקב אבינו? הוא רואה שיש בלגן, יש מריבות בין האחים, ומה הפתרון שהוא מציע? מעדיף את יוסף. ועוד לא רק זה, הוא עושה לו קטונת פסים. מה זה הקטונת פסים הזאת? חז"ל מספרים לנו שקטונת פסים זה קטונת של חשיבות, קטונת של הנהגה. זה קטונת שבאה לבטא את זה שהוא יהיה מנהיג, שיהיה ראש. יש הרבה סודות בפסים, ומה זה הבן זקונים. הרבה הסברים מה זה הבן זקונים הזה. הרמב"ן מסביר, הרמב"ן הוא מובא פה לפניכם, במקום מספר 3, הרמב"ן מסביר שבן זקונים, הכוונה היא שהוא מסר לו את הכל, את כל מה שהוא קיבל משם ועבר, את כל מה שהוא קיבל משם ועבר, זאת אומרת, היה מסורת. היה שושלת ממש מעבר, אברהם, יצחק, יעקב, יוסף. למי מוסרים את התורה? ליוסף.
זה רק אומר,
חכימה. כן, בר חכים, זה אונקלוס. בר חכימה, אז הוא מסביר, בר חכימה, אונקלוס, הרמב"ן מסביר מה זה הבר חכימולי. הוא מסביר שגם לא סתם בר חכימולי, הוא מביא את האונקלוס, והוא מבהיר שכל מה שלמד משם ועבר הוא לימד אותו. כן, העביר לו, מסר לו את הכל. והרמב"ן בסופו מביא עוד, והאונקלוס שאמר בר חכים, אתם רואים שם בפסקה האחרונה של הרמב"ן, הוא אומר, בסופו הוא אומר ככה, וזהו כוונת באומרם כל מה שלמד משם ועבר מסר לו, לומר שמסר לו חוכמות וסתרי תורה, ומצאו משכיל ובעל סוד בהם, כאילו היה זקן ורב ימים. כלומר, למה צריך להדגיש שהוא היה בן 17 שנה? ואף על פי כן הוא בר חכים. הוא מוסר לו סודות התורה שלא לא נתפסים בכלל. הוא מוסר לו את כל המהות, הוא מוסר לו. אז מה עושה יעקב אבינו? כשהוא רואה שהאחים יש להם פער עם יוסף. נכון, הוא העדיף את רחל. הוא אהב את רחל, כולם יודעים את זה. ועם כל זאת הסתדרנו עד עכשיו. אבל למה יעקב מלבה את האש? למה יעקב מבקר את יוסף? ויוסף, בעקבות החינוך שקיבל מאבא שלו, לכאורה מתנהג לפי החינוך של אבא שלו. כי מה יוסף עושה? יוסף חולם חלומות. לחלום חלומות זה יפה מאוד, הרבה אנשים חולים חלומות. לפעמים גם אני חולם, כנראה, חלומות הזויים, לא קשורים. אבל אף אחד בא לו בא ומה? מספר אותם. לכן הם שנאו אותו על חלומותיו, אבל בעיקר ועל דבריו. זה יפה מאוד שאתה חולם, אין בעיה, אתה יכול לחלום. אבל למה אתה צריך לספר את זה? כלומר, מה שאתה מספר את זה, זה מראה שאתה מצפה במציאות שמה? שזה יתקיים. שזה יתקיים. אז כמובן שאלה על יעקב אבינו בראש ובראשונה, אבל גם שאלה על יוסף. יוסף אבינו מבין את המורכבות, הוא רואה שיש מעמדות בתוך בית אביו, ויוסף ממשיך ומלבד ומספר על חלומותיו ועל דבריו. מספר להם. אבל אז מגיע חלום נוסף. בחלום הראשון, יוסף מספר לאחים שיש הרבה אלומות בשדה, ויש את האלומה שלו. והם משתחווים לאלומתי. כלומר, זה עדיין הדין. זה לא אני, זה אלומתי. זה לא אתם, זה אלומותיכם.
השני.
אבל אז הוא מתקדם עוד צעד אחד קדימה. כי בחלום השני מתווספים עוד כמה פרמטרים שלא היו בחלום הראשון. והנה חלמתי חלום עוד, ויספר אותו לאחיו. שוב פעם הוא אומר, והחלום עושה עוד חלום אחר, ויספר אותו לאחיו. אחרי שהאחים שלו שונאים אותו ואמרו לו, המלוך תמלוך עלינו, אם משול תמשול בנו, הם אומרים לו על החלום הראשון. ויוסיפו עוד שנוא אותו על חלומותיו ועל דבריו, והיה חלום עוד... זה לא נתפס כאילו, מה שקורה פה. אתה רואה שזה מעצבין אותם, אתה רואה שזה מדליק אותם, אתה רואה שזה מלבס שנאה. ומה יוסף עושה? באמת אני שואל פשט, סתם, מה יוסף עושה? למה הוא עושה את זה? והחלום עוד חלום אחר, ויספר אותו לאחיו. ואומר, הנה חלמתי חלום עוד, והנה השמש והירח והחלצה הכוכבים משתחווים לי. אז עכשיו זה עוד יותר צועק. כי זה כבר לא רק האחים, זה גם השמש והירח גם. אבא ואמא. ואחד עשר ילדים משתחווים לי. פה כבר אין איזה אלומה שמייצגת את יוסף. ויספר אל אביו ואל אחיו. מקודם, איך הוא סיפר? הוא סיפר לאחיו, ויגיד לאחיו. עכשיו ויספר אל אביו ואל אחיו. זה מוזר מאוד. מה הוא עושה? יוסף כאילו בן 17, בסך הכל כאילו, בוא, הייתי אומר בסך הכל בן 17, מה אתה כאילו נער, ופתאום מתחיל לספר חלומות וזה, ואתה רואה שזה ממש מצית את הכעס של האחים שלך, ואתה יודע שמראש יש מעמדות שאתה בן של רחל, וכולם מסתכלים עליך בצורה, ויוסף ממשיך ללבות את השנאה. ויספר אל אביו ואל אחיו, ויגור בו אביו, ואומר לו, מה החלום הזה אשר חלמת? אבוא נבוא אני ועמך ואחיך להשתחוות לך ארצה? ויקנאו בו אחיו, ואביו שמר את הדבר. אז טוב, אנחנו רואים פה שיש פה הבדל בין התגובה של האבא לתגובה של האחים. האחים זה מוביל לקנאה. מקודם הם צעקו עליו. עכשיו זה מתהפך לקנאה. לכאורה, היינו מצפים שהכעס ימשיך ואפילו יגבר. פתאום זה הפך לקנאה. אותו כעס של מקודם, המלוך תמלוך עלינו, עכשיו הפך לקנאה ואצל האבא ושמר את הדבר. כנראה שיעקב אבינו הבין טוב מאוד למה הוא חינך. הוא לא סתם נתן לו מעמד גבוה, ולא סתם קירב אותו, ולא סתם עשה לו קטונת פסים. יוסף רואה את זה ואומר, אני באמת אמור להיות מנהיג. אז הוא חולם ככה, אבל לא רק חולם, הוא גם מצפה שזה יתקיים. לכן הוא מספר את הדברים. לכן אבא שלו שומר את הדבר. חזל אומרים, ואביו שמר את הדבר. מה זה שמר? ציפה מתי יתקיים הדבר. כלומר, יעקב מבין, נכון, זה מה שצריך לקרות. מתי זה יתקיים? כמו אנחנו אומרים, שומרים לבוקר, מצפים, נכון? שומרים לבוקר. זה לאו דווקא שומר כמו מאבטח. שומר זה ממתין ומצפה, לכן קוראים לשומר שומר, כי הוא ממתין ומצפה לבאות, כלומר הוא מצפה לראות מה יקרה. אז זה האבים שאמר את הדבר, אבל האחים מקנאים. למה? כי כנראה אחרי החלום השני הם מבינים שמעורב של אדם ביום מרים אותו בלילה, ויוסף כנראה צריך להנהיג אותם. אלא שיש בעיה אחת, יוסף לא מתאים להנהיג אותם. כך סוברים האחים. יוסף לא מתאים להניג אותם. אז כמובן שאנחנו מכירים את הדברים הידועים, תמיד שאנחנו, אני אומר את זה בלשון, כשהיינו בצבא, אז אמרו לנו תמיד, אם אתם מתברברים באיזה ניווט, אמרו לנו, שמה, אם אתה הולך בניווט ואתה מרגיש שאתה מתחיל להתברבר, אז מה עושים? חוזרים אחורה. חוזרים אחורה. כי הנטייה הכי פשוטה זה תמיד טוב, נו, אז תהיתי קצת באזימות, לא נורא, אני אסתה עכשיו את הצד השני ואני אתקן. מה, אני עכשיו אחזור אחורה? אני אסתבך עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר ועוד יותר. אז תמיד שמסתבכים, תמיד שמגיעים לסיבוכים, אנחנו צריכים לחזור אחורה. צריכים לחזור אחורה. וכמובן אנחנו חוזרים אחורה, ואנחנו יודעים שההסבר הפשוט של המריבה הזאת בין יוסף לאחים, הוא מתחיל משהו בהרבה יותר עמוק. שקורה עוד קודם. והוא כמובן הוויכוח מי מנהיג את עם ישראל. מי מוביל את עם ישראל. מי הוא יהיה הזרע הנבחר. כשעד עכשיו כמובן תמיד היה לנו בכל הדורות התבררות. מאברהם יוצאים שתי בנים. ולא כולם ממשיכים את דרכו של אברהם. ומיצחק יוצאים שתי בנים, ולא כולם ממשיכים את דרכו של יצחק. וככה חושבים בני יעקב, שבצורה טבעית צריכה להיות ההתבוררות גם עכשיו. יש את אותנו, את בני לאה, ויש את יוסף, וצריך לברר דרך איפה, וזה מה שמכעיס אותם כל כך. הם אומרים, רגע, למה אבא בוחר ביוסף? הרי יוסף ממשמש בעיניו, מסלסל בשערו. רגע, זה מזכיר לנו הסיפור הזה משהו, לא? הסיפור הזה חזר על עצמו לפני דור אחד קדימה, לא? הרי אבא תמיד סיפר לנו, אבא יעקב סיפר לנו, שכשהוא היה קטן, אבא כל כך אהב את מי? את עשיו. ומה עשיו עשה? עשיו גם לא היה נטיות לעולם הזה. גם לא היה כל מיני רצונות וכיסופים לעולם הזה. גם עשיו הוא היה כל כך מסור ויכול להצליח להחזיק את האומה הזאת, לתקן אומה, היה לו עוצמות. וכנראה סבא יצחק טעה ורצה לתת לו את הברכות. אז גם עכשיו יעקב מזקין. זה כבר לא 100%. הוא רוצה לתת הברכות ליוסף. מה עושים האחים? אנחנו נסדר פה את העניינים. במקרה שלנו אין אמא שתסדר את האירוע. יש אמנם את לאה, אבל אין את רחל. אז אין אמא שתסדר את האירוע. מי יסדר את האירוע? אנחנו. ומה עושים האחים? פשוט רוצים לרצוח את יוסף. חז"ל אומרים שפסים, אתם יודעים, יש הרבה נוטריקון מה זה המילה פסים, הגלגולים של יוסף, כולם מכירים, פוטיפה, סריסים וכולי, מדיינים, סוחרים וכולי, אבל יש גם עוד פסים. פסים, הכוונה, הם הגרילו, פסים, הם הגרילו האחים, איזה מוות מארבע מיטות בדין אנחנו נעשה לו. והכל רמוז במילה פסים. איך כאילו ארבע מיטות בדין רשום שם? אם נתן לו חנק או מיטה, איזה מיטה, פסים שם... ככה המדרש, הבעל התורים גם מביא אותו. איזה מיטה נעשה? עשו הגרלה. עשו הגרלה, באיזה מיטה נהרוג את יוסף. כלומר, אתה רואה מה זה? שהם רצו להרוג אותו. רצו האחים להרוג את יוסף. באמת שמי שקורא את הפרשה הזאת בצורה פשוטה, אומר, מה זה? מה זה האחים האלה? באמת, הוא חושב, מה קרה פה בבית יעקב? אני לא מבין, כאילו, אנחנו קושייה מלאים קושיות גם על יעקב אבינו. איך יעקב אבינו מגדל ככה את יוסף, מקרב את יוסף? איך יעקב אבינו, בכיר שבאבות, טועה בטעות שהוא עצמו סבל ממנה? איך יכול להיות שהוא בא מקרב את יוסף, רואה את הדיבה, רואה את השנאה, רואה את הכעס, מקרב אותו אליו ומחבר אותו? איך יכול להיות שיוסף בצורה כזאת חיובית, בצורה כזאת אקטיבית, פועל כדי לייצר שנאה אצל אחים שלו, והאחים לא גילו את הבגרות כאילו הראויה, וגם שותפים בתוך הדבר הזה, וממש רוצים לרצוח אותו, להרוג אותו? ואיך יכול להיות שמתוך כל הדבר הזה נבנה עם ישראל? באמת, זה קושייה עצומה. אתה רואה, אתה מסתכל עד עכשיו, אתה אומר, וואו, מעשה אבות סימה לבנים. איזה מעשה אבות סימה לבנים יש פה? מה, באמת, מה יש ללמוד מפה? המשך הפרשה לא מדבר, והיא בעת ההיא, והיא את יהודה מעת אחיו. גם יהודה, פרשה מאוד מיוחדת עם תמר. אני חושב שהדבר שצריך בראש ובראשונה כמובן להגיד אותו, לפני שאנחנו באים לענות על תשובות, לפני שאנחנו באים להגיד דברים, קודם כל להבין, מדרש יסודי שאתה רואה אותו, הוא קצת עוזר לך בכיוון. המדרש בראשית רבה מסביר, אתם רואים את זה במקור האחרון אצלכם בדף, רבי שמואל בר נחמן פתח, כי אנוכי ידעתי את המחשבות. שבטים היו עסוקים במחירתו של יוסף, ויוסף היה עסוק בשקו ובתעניתו. ראובן היה עסוק בשקו ובתעניתו. כולם מתאבלים, זה מתאבל על זה, חושב שהוא מת, זה מתאבל על זה. ויעקב היה עסוק בשקו ובתעניתו. גם יעקב עסק, עסק, הפק הלך, כאילו הכוונה, כל אחד עסוק באיזשהו מהלך פרטי שלו, פסק שלו. שוב, זה גם כנראה שק וטענית, היה זה אבל. יוסף מתאבל על מר גורלו, ראובן מתאבל על זה שהילד איננו, יעקב מתאבל על זה שהבן איננו. ויהודה היה עסוק לקח לו אישה. יהודה עסוק גם בצד הפרטי שלו. יהודה עסוק לקח לו אישה. זה לא בדיוק שהוא עסוק לקח לו אישה. זה קצת מוזר להגיד את זה. יהודה לא מתעסק בלקחת אישה. הוא בסך הכל יורד תמנת, ופתאום הוא רואה את האישה על הדרך. הוא בכלל לא יודע מה הסיפור. וחזל אומרים, צדקה ממני. ויית אליה לדרך, חזל אומרים, ויית אליה לדרך, עד כדי כך זה בכלל לא בא ממניעים של יהודה שכליים. חזל אומרים, ואת אליה לדרך ראה אותה יהודה, ברח. אמר, יש פה איזה אישה לא צנועה על הדרך, אני בורח. מיד, ואת אליה לדרך, הכוונה, הרוח הקודש אמרה לו, תבוא, תבוא. מאיפה יוצאים מלאכים, מאיפה יוצאים זה? פיתה אותו רוח הקודש, הביאה אותו דווקא לשם, משם יוצאים מלאכים. כלומר, יעקב בכלל לא עסוק, יהודה לא עסוק, ביקח לו אישה. למה המדרש אומר, יהודה עסוק, ביקח לו אישה? המשפט הבא מסביר את הכל. והקדוש ברוך הוא היה עוסק בורא אורו של מלך המשיח. כל המעשים הפרטיים של השבטים, כשאנחנו מסתכלים עליהם בתור פרט, אנחנו לא מבינים כלום. כל אחד ברובד הטבעי שלו עוסק עכשיו סתם בסקו ותעניתו, אבל דרך השבטים הקדוש ברוך הוא בתוך בית ישראל בורא את אורו של משיח. בתוך הבית הזה עכשיו נבנה עם ישראל, בתוך הבית הזה עכשיו נבנה אורו של משיח. וכידוע מאותו ירידה של יהודה, מאותו נפילה כל כך גדולה של יהודה, גדול האחים, כמובן יוצא אותו פרץ שממנו יוצא המשיח.
כמה נפילה.
אז לכאורה מתוך הדבר הזה רואים לנו חז"ל, תקשיב, אמנם אנחנו עסוקים בצד הפרטי של כל בן אדם ובן אדם, אבל הקדוש ברוך הוא פה בורא אורו של משיח. זה הפתיחה לדבר הזה. אבל עדיין צריך להבין. למה? הקדוש ברוך הוא ברא אורו של משיח, כי נולד מיהודה ותמר את פרץ, ומפרץ יצא משיח. בדיוק. ככה הקדוש ברוך הוא עושה. אז חז"ל בעצם אומרים לנו, תקשיב טוב, בתוך התחכים האלה, בתוך המזימות, בתוך הוויכוחים, יש פה סוד גדול. מהו הסוד הגדול? ולמה כל הזמן עם ישראל צריכים לריב? זה בעצם השאלה.
השאלה יותר חזקה.
מה השאלה יותר חזקה, רבי יעקב?
סליחה שאני שואל את זה, אולי על סף.
בכבוד.
ככה נולד המשיח?
מה זה ככה?
ככה נולד הזה?
כן.
בטח, מה זאת אומרת? מי ייתן את האור, מי תמלך. על מה אתה מדבר? על יהודה ותמר? לא, אני הבאתי את זה לא בהקשר של יהודה ותמר, אפשר להתעכב הרבה ביהודה ותמר, אבל כן, ככה הקדוש ברוך הוא בורא אורו של משיח, מי ייתן את האור, מי ייתן, ברור, זה שיעור אבל בפני עצמו. כן, כן. אבל זה בפני עצמו, זה לא שיעור עכשיו. אני רק רוצה להגיד, אבל הבאתי את המדרש הזה לא בשביל להתעכב ביהודה ותמר, כי זה שיעור בפני עצמו, וזה באמת מעניין מה ששאלת, אבל אני הבאתי את זה בגלל להגיד, בעצם, הקדוש ברוך הוא דרך כל הבית הזה בורא אורו של משיח. כל אחד עוסק בצד פרטי שלו, אבל בסוף הקדוש ברוך הוא דרך הבית הזה בורא אורו של משיח. וכמובן, השאלה שכולה מזדעקת, זה בעצם איך האחים העליונים הקדושים עושים דבר כזה נמוך. האם האחים הם כאילו, בעצם אנשים, לא יודע, כמוני, כמוך, אנשים פשוטים, אנשים יצרים, אנשים תאוות, כמוני, לא יודע, פשוט, ואז אני בא ותובע אותם. על זה רואים שחז"ל התעקשו ממש להגיד שזה לא חס ושלום. אני רציתי להקריא לכם את האלשך הקדוש, ככה לפני שאנחנו עונים על תשובות, אז אנחנו עושים הקדמות. ההקדמה הראשונה זה שהקדוש ברוך הוא בורא אורו של משיח. מתוך כל הבלגן. לא יודעים איך זה עוזר לנו, אבל הקדוש ברוך הוא דרך הבית הזה בורא אורו של משיח. הקדמה שנייה, האם אפשר לתפוס חס ושלום שהאחים הקדושים, הם אנשים, לא משהו, חס ושלום בלשון, כן, בצורה כזאת היא לא ראויה להגיד, אבל הם לא 100%. אז על זה חס ושלום אומר האלשך הקדוש, כי הלא מי יראה כאלה ולא ייפלא. קדוש אלוהים כי יוסף יישא שם השב ואבי הדיבתם ראה אל אביהם. ומי כי אביהם קדוש השם יקבלן? ומי כשבטים קדושי עליונים ישנאו את אחיהם ויקנאו בו ויביאו עד שערי מוות? ואותו דימו להרוג וישליחו אותו אל בור נחשים ועקרבים? ובעלותם אותם מחרו לישמעאלים? האם אנשי אמת יעשו כמעשיהם? מתם אנחנו רק שואלים שאלות. על כן היה מקום לאיש שוגב הפתי לחשוב מחשבות אשר לא טובות על זרע יעקב. למור, אולי חלילה וחס, לא נכון ליבם עם אל. מה לעשות? עד עכשיו יצאו אנשים צדיקים. אברהם, יצחק ויעקב, אולי עכשיו יצאו קצת פרחחים, חס ושלום. ואולי ידמו וישבו לזרע אחי אביהם, עשיו הוא אדום. הנה הוא רומז פה עכשיו על שייך, לבעצם למחשבת האחים, שאולי צריך עדיין, אולי צריך עדיין לבית להתברר, לא כולם יוצאים פה זרע השם, זרע קדוש. או איזה דמות נערוך לנו. כי על כן זה מוציא דיבה ואלו נותרי איבה. וגם אם ליעקב, על יעקב לא ישלחו רסן לשונם על קבלת דיבת יוסף. אמנם הם לא פגעו ביעקב, באבא שלהם ממש. באומרם כי ברית קרותה ללשון הרע שיקובל שמץ מיניהו, הלא גם לבל יושר לבב יחשבו שלא קראו לאיש כמוהו. על כן, על כל... עכשיו תראו, עכשיו הוא נותן את הכל זה, השייך הקדוש אומר, למה הפרשה פותחת במילים, אלה תולדות יעקב יוסף וכו'. למה צריך להגיד את הסיפור הזה? היה צריך להגיד, וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען, והיווה יוסף את דיבתם רעה, ויוסף היה ככה. למה צריך להגיד, אלה תולדות יעקב יוסף, יוסף בן 17 שנה? זה משפט לא קשור. אומר על שייך הקדוש, על כן, על כל הדברים האלה באה תורת השם תמימה ותאמר, מה יחשבון על זרע אלוהים דמיון אל בבנייה על חלילה? כי הלא אלה, אלה, שהם יוסף, וכל אחד אמורים בפסוק, אלה תולדות יעקב. אז על שייך הקדוש לא מתיימר ולא מנסה אפילו לענות על התשובה, על השאלות. הוא פשוט אומר לך, לכן התורה באה ואומרת לך, אוי ואבוי, אם תצא מנקודת תוך נקודת הנחה, אני מבין, בטח. הם עשו ככה, כמו שאני, יש לי יצר ואני נופל, אז ככה הם גם עשו. התורה מקדימה, אלה תולדות יעקב. אתה יודע מי אלה? זה הבנים של יעקב אבינו. יעקב אבינו בחיר שבעבות, יעקב אבינו לא מת, יעקב אבינו שדמות עם חקוקה על כיסא הכבוד, יעקב אבינו שמתקן את חטאו של אדם הראשון, יעקב אבינו שמחזיר את המציאות לפעום את העולם מלהיות מתוקן, לחבר שמיים וארץ, זה הבנים שלו. אלה תולדות יעקב. הם לא אנשים חס ושלום רשעים, הם לא אנשים תמאים, הם לא אנשים בעלי מבט נמוך. אלה תולדות יעקב. ואומר גם השלה הקדוש, גם אותו הבאתי, כחלק מההקדמה השנייה, להראות שאנחנו מדברים על קדושי עליון. אומר השלה הקדוש, נודע מעלת השבטים גדולה עד מאוד, שבבתי מעלתם יותר ממעלת מלאכי השרת, והם בסוד י"ב צירופי שם הוויה. אומר השלה הקדוש, אתה יודע מי זה השבטים? אתה יודע מי זה השבטים? כמו שלא היה דעתך לדבר על מלאכי השרת, על אחד מעמודי העולם, י"ב שבטים הרי היה מסורת, אתם יודעים, היה מסורת שי"ב שבטים הולכים להקים את האומה. זה היה מסורת, ידוע. כל אומה היא קמה מי"ב. כתוב את זה בסוף פרשת חיי שרה. הנה ילדה מלכה גם היא, בנים לנחור אחיך, את עוץ בחור ואת בוז אחי ואת כמואל אבי אברהם ואת פלדש ואת עדלף ואת תחש וכו', שמונה אלה ילדה מלכה, ופלגשו טווח ואת גחם ואת תחש ואת מאחה, עוד ארבעה. שמונה ועוד ארבע, 12. שם אומר רשי, יש להם מסורת שמה? שתמיד אומה קמה מ-12. כולם ידעו שאומה תקום על י"ב. וזה אותם י"ב קדושי עליון, אותם שבטי שבטי יה, עדות לישראל. אומר השלה הקדוש, איך יתפוס השכל זה הדבר? שבני עלייה כאלו יעשו ביחד העבירה הגדולה שבכל העבירות שבעולם דהיינו רציחה. ודימו להרוג את יוסף. איך יכול להיות? הרי שלושה עבירות שעליהם יהרג ובא לעבור, איזה עבירות אלה? גילו העיות, עבודה זרה ושפיכות דמים. ואתם יודעים, הגמרא בסנהדרין, מאיפה היא לומדת את המקור להכל? משפיכות דמים. אומרת הגמרא, מאיפה אני יודע שיהרג בעל יעבור? אומרת, מאיפה אני יודע? אומרת הגמרא, להרוג מישהו, הרי מה יחזי דדמה דידך סום הכתפי? למה הדם שלך יותר אדום ממנו? כלומר, האב של כל השלושת העבירות הוא שפיכות דמים. אז הגמרא לומדת מאונס, מי שאונס, שהוא כן הדבר הזה, הוא כמו רוצח. אבל בעצם רוצח זה אבא של הכל. אז העבורה הכי חמורה בשלושת העבירות, זה רציחה. בתוך שלושת העבירות האמורות. ואת זה י"ב שבטי יה עשו?
לא, רק אחד.
איך יכול להיות שאתה נותן ל-י"ב שבטי יה את המעמד הזה, שהם יכולים לחטוא בדבר הזה? לא, אנחנו לא באים להיכנס עכשיו מי בפועל היה אחראי, אנחנו באים להגיד, איך אתה יכול לשייך אליהם את הדבר הזה? ובפרט להרוג איש צדיק, עמוד יסוד עולם, דבר כזה אינו עושה אפילו רשע גדול. העובר על כמה עבירות חמורות מונע את עצמו לרצוח אפילו לקטן שבישראל. אומר, השלה, זה לא יכול להיות. אין מצב שזה זה שבטייה. לא יכול להיות. נו, אז מה? אז תסביר. מה קורה פה? מה קורה פה אז בבית הזה? אז, נו, אז לא הבנו. לא נשארנו עם שום תשובה עדיין. רק השאלה נשארת מהדהדת, אבל הנחת יסוד שאותם מתעקשים חזל להגיד לנו, אל תחשוב חס ושלום שהשבטים הם אנשים פחותים והמניעים הם מניעים פחותים. נו, אז טוב, אז מה זה עוזר? אז מה אני כן צריך לחשוב? טוב, את זה רבותינו השאירו כנראה, הרב ציודה תמיד היה מבאר את זה בפרשיות האלה, היה תמיד מסביר מה הסיפור שהאחים כל כך שונאים אחד את השני? למה עם ישראל צריך לצמוח מתוך כזאת שנאה? למה כל הראשית של הקמת עם ישראל מתחילה מכזאת שנאה? למה? אי אפשר יותר בטוב, אי אפשר יותר ב... איך זה יכול להיות? אז מסביר הרב צבי יהודה, אני קורא לפניכם את דברי הרב צבי יהודה. אומר הרב צבי יהודה, כל שבט יש לו גוון מיוחד וחשיבות מיוחדת. יש אחדות כוללת, ולא פחות מזה ייחודיות, אין לטשטש תחומים. בפרשתנו מופיעה בהבלטה חריפה ביותר החילוק בין יוסף ליהודה. לשניהם יש סיבוכים מיוחדים וכו'. ממשיך פה בפסקה הזאת ואומר, ומסיים, ומכל הסיבוכים האלה בפסקה, בסוף הפסקה האלה, הקדוש ברוך הוא מכין אורו של משיח. ההבלטה והספציפיות של כל כוח בישראל, לחוד כל נשמה, כל איבר, היא הכרחית לגילוי האורגניזם בשלמותו. קודם כל הרב צבי יהודה יוצא מתוך נקודת הנחה, אומר ככה, זה שכל אחד הוא שונה וצורר את האחר, זה קריטי לעם ישראל. מה קריטי? שהם ישנאו? לא. לא צריכה להיות שנאה. שנאה אנחנו לא רוצים. כמובן שבגלל השנאה והמחירה של יוסף, כמובן בגלל זה אנחנו גם נהנש ונרד למצרים, אולי בגלל זה חזל אומרים. כמובן שעל זה אנחנו נהנשים. אבל עצם זה שהאחים, כל אחד יש לו צביון אחר, והוא צריך להרגיש שהצביון שלו הוא הנכון, ואין פה שלום מדומה בתחילת הבית, אומר רב צבי יהודה, יש בזה רווח גדול מאוד. לא רווח בשנאה, אלא רווח בייחודיות של כל אח ואח. כל אחד מ-12 שבטי יה צריכים להקים את, עכשיו הולכים להקים את האומה של עם ישראל. עם ישראל זה אומה שהולכת לתקן את כל העולם, את כל העולם כולו. את כל העולם כולו אתה לא יכול לתקן בצורה פרטית. צריך אומה. ואיך בונים אומה? עם הרבה הרבה גוונים של כוחות. אתה חייב שיהיה לך באומה הזאת ידיים, אתה חייב שיהיה להם רגליים, אתה חייב שיהיה לך ראש, אתה חייב שיהיה לך לב, אתה חייב שיהיה לך כל איבר ואיבר בפרטיות שלו. ואתם יודעים שבהתמיינות, כשהעובר יש לשלב של תהליך של התמיינות, הצרות הכי גדולות יכולות לקרות אם בשלב ההתמיינות לא כל גן וגן יודע לאן בדיוק הוא הולך. לא כל תא ותא יודע בדיוק לאן הוא שייך. בשלב של ההתמיינות צריך שיהיה ייחודיות לכל אחד ואחד, ואסור שחס ושלום יהיה יד שתרצה להיות יד. או, סליחה, יהיה רגל שרוצה להיות יד, ויהיה יד שרוצה להיות רגל. אסור. זה יכול להרוס את כל האומה. לכן דווקא בתחילת בניין האומה, כל שבט הרגיש אני משהו מיוחד. אין, אני אסור. אסור לי לוותר על העצמיות שלי. אני בני בילה, אני צריך להופיע משהו בעולם. אני בני זלפה, אני צריך להופיע משהו מיוחד. אני בני רחל, אני יוסף, אני צריך להופיע משהו מיוחד. וככה אומרים בני לאה. כמובן, הם במבט שלהם, הם לא אומרים, אני יד מתוך הגוף. איזה יופי שאני יד מתוך הגוף. הם אומרים, אני יד וזהו. לא יכול להיות אחר ממני. למה זה צריך להיות כל כך, כל כך עוצמתי? כי אם כבר בהתחלה הם יגידו, טוב, אני ככה, הוא ככה, כולנו אורגן משותף, כולנו שותפים, הכל נחמד ויפה, אז הדברים לא יתמיינו כמו שצריך. היד לא תהיה ידית, ראובן לא יהיה ראובני, שמעון לא יהיה שמעוני. אם כל אחד ינסו להשיג את השלום עכשיו, מה שנקרא, אם כל אחד ינסה להשיג את השלום עכשיו, אז לא יהיה אמת. ואנחנו יודעים שחזל אומרים לנו באמת והשלום אהבו. השלב הראשון הוא שלב האמת, שלב שבו כל שבט ושבט מברר את האמת שלו, עומד על עומדו, מציג את הרעיון שלו. ויהודה זה יהודה ויוסף זה יוסף, וכל אחד מביא לידי ביטוי, וזה הגאוניות של יעקב אבינו. אתם מבינים מה זה יעקב אבינו? יעקב אבינו בבית שלו מגדל 12 שבטים. יעקב אבינו מגדל בבית שלו לא 12, זה לא בית חרושת שמייצר 12 ילדים. פעם אחת הרב דוד סיפר לנו, הרב דוד טורנר סיפר לנו שהמדריך שלו היה הרב מלמד, הרב אליעזר מלמד, זה היה המדריך שלו בתנועת נוער. אז הוא אמר, הוא אומר, איך אני יודע שיש הורים שיודעים לגדל ילדים כמו שצריך? אז הוא אמר, אם אתה רואה משפחה כמו משפחת מלמד, הוא אומר, הרב אליעזר מלמד הוא איש הלכה, הכל מסודר, הכל זה. הוא אומר, אח שלו ברמת גן מלמד חסידות, רוחני, נפשי. הוא אומר, ככה אני יודע שיש חינוך טוב בבית. הוא אומר, למה? כי אם אתה אומר שיש בית אחד שמקשיבים בו לנשמות, בבית הזה מקשיבים, יש פה נשמות אדירות, יש פה נשמות גדולות, כל אחד הוא מטאור, האם כולם צריכים לצאת באותו פס יצוא? האם כולם צריכים להיות בדיוק אותו דבר? כמו ההורים שלהם, בדיוק שתיהם, ההוא רואה חשבון, האשתו זה, כולם צריכים לצאת בדיוק אותו דבר לפי הספר, לפי החישובים, שלא יהיה סטייה בסוף שנה, הנה, סוף שנה עכשיו, שלא יהיה סטייה בחשבונות, הכל יצא בדיוק אותו דבר. לא ככה מחנכים, לא ככה מגדלים. יעקב בבית הזה מזהה כוחות ומעצים אותם. מעצים אותם. הוא לא מפחד לקחת את יוסף, ואם כוחו זה כוח ההנהגה שבו, להעצים את כוח ההנהגה שבו. הוא לא מפחד. יעקב רואה ביוסף מנהיג, אז הוא מפתח את זה. הוא מעביר לו את דברי שם ועבר. הוא מעביר לו את דברי התורה, הוא עושה לו קטונת פסים. כמובן, הוא לא רוצה בשנאה. הוא רוצה, וישלחהו מעמק חברון, ניסה לפייס, לקרב ביניהם, הוא לא רוצה בשנאה. אבל הוא לא רוצה שכולם יצאו אותו דבר. הוא מקשיב לנשמות האדירות שיש לו בבית. יש לו נשמה אדירה ששמה יוסף, יש לו נשמה אדירה ששמה ראובן. כל אחד הוא מיוחד. וכל אחד הוא אור גדול. ואת כולם צריך לפתח לפי כישרונותיהם. אלא שהאחים מצידם, לגדל את יוסף בתור מנהיג, זה אמירה שממש חורה להם. כי אם אתה מגדל את יוסף בתור מנהיג, אתה בעצם אומר שאולי הבית פה מתברר דווקא דרך יוסף ולא דרכנו. ולכן זה מרגיש ממש מעיין אותם. ויקנאו בו אחד. אתם יודעים מתי אדם מקנה? מתי אדם מקנה? האדם לא מקנה במישהו שמדבר סתם. עכשיו אדם מגיע לך פה מישהו, נכנס לזה, כולו לבוש לבן, אומר לך, אני המשיח, אני חלמתי שאני ככה. אתה לא מקנה בו. הפוך, מסכן, אתה אומר, וואי, מסכן, חלום חלומות. מתי אתה מקנה במישהו? אתה מקנה במישהו, חז"ל אומרים, אין אדם מקנה אלא בבעל אומנותו. האדם מקנה במישהו שיושב על המשבצת שלו, ויקנאו בו אחיו, כי האחים לא מבינים, יוסף יושב על המשבצת שלנו? זה באמת מוזר. זה באמת מוזר, זה באמת פלא, איך יכול להיות? שיושב לנו על המשבטת. זה לא הגיוני. ולכן האחים מלאים בכעס ובשנאה כלפי יוסף. הרב קוק מגיע, בכוון שרבי מתן הגיע, אנחנו מצליחים לסיים, אז אני רק אגיד שהרב קוק יש לו פסקה, בעין היה, שהפסקה נקראת ברוך חכם הרזים. אני אתמצאת את הפסקה בשלוש דקות. בסדר? בזה נסיים. הרב שם מסביר, שיש ברכה מיוחדת שאדם רואה אוכלוסי ישראל, כלומר 600 ריבו, הוא רואה 60 ריבו, שזה 600 אלף איש, הוא יכול לברך ברוך חכם הרזים. מה זה ברוך חכם הרזים? מה זה הברכה המוזר הזאת? ברוך חכם הרזים, מה זה הברכה הזאת? אז מסביר שם הרב קוק, רז, זה הסוד הפנימי שיש לכל יהודי. יש 60 ריבו אותיות לתורה, יש כנגד זה 60 ריבו עם ישראל. יש 60 אלף אבי טיפוס בעם ישראל. וכל אחד הוא מיוחד בשביל לבנות את עם ישראל. וכשאדם רואה את כל ה-60 ריבו האלה, הוא צריך לברך ברוך חכם הרזים. אז הרב מסביר למה הוא מברך? כי הוא אומר, וואו, ברוך השם, שזה הוא לא כמו זה, שפרצופו של זה הוא לא כמו זה. וזה טוב מאוד, כשלפעמים יש ביניהם קנאה ושנאה ותחרות בהתחלה. לא בגלל שרוצים את הקנאה והשנאה, אלא בגלל שבלי שכל אחד עומד על גבולו, ייפגם הכלל, לא רק ייפגם הפרט. זה שאני לא הבאתי את הברכה שלי לעולם, זה ששבט ראובן הוא לא שבט ראובן, זה יפגם בכל שבטיה. זה ששבט יוסף הוא לא שבט יוסף, זה יפגום בכל השבטים. לא רק ביוסף בהשלמת הפרטית עצמו. הוא אומר, אתה לא יכול לברך על כלל, בלי שכל אחד הוא סוד בפני עצמו, הוא רז בפני עצמו. אתם יודעים שחכם וחוכמה, תמיד בפנימיות, חכם, זה לא הבנה של עוד פרט, אלא הבנה של איך כל הפרטים שייכים לרעיון אחד. זה חוכמה. השם בחוכמה יסד ארץ. חוכמה לעומת בינה. בינה זה עוד פרט ועוד פרט ועוד פרט. חוכמה זה לדעת לקשר את הכל. זה ברוך חכם הרזים. כשאדם רואה את כל פרטי השוני בין עם ישראל ואומר, וואו, יש להם יסוד אחד. מהאנשים האלה אנחנו לומדים גם לימינו. מההתמודדות בעם ישראל אנחנו לומדים גם לימינו. עם ישראל נמצא עם הרבה 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 תחכים, הרבה ויכוחים. אבל כשאנחנו נתחבר ליסוד של המאחד בינינו, ההקשבה לריבונו שלום, אנחנו נראה באחד של לידינו, איך תפקידו הוא נערך בתוך הכלל. לפעמים יש גם דברים שצריך לעצור אותם, נכון. לפעמים יש דברים קיצוניים שצריך גם לעצור אותם. והפעמים צריך לשים ברקסים. אבל אנחנו צריכים להתבונן אחד על השני מתוך כבוד, מתוך הבנה שכולנו בתור אורגן אחד, רק ככה נופיע את בשורתה של האומה. רק ככה נוכל לברך ברוך חכם הרזים. רק שיש 60 ריבו אותיות לתורה. רק שעם ישראל הוא על שלמותו, אז האמת והשלום יעבו. אחרי שכל אחד בירר את אמיתתו, אז יש מקום לשלום. יהי רצון שנזכה בעזרת השם מתוך המלחמה הזו שאנחנו נמצאים בה. בירור האמת ובירור השלום, במהרה בימינו אשריכם ישראל.